סבא של נביא.
מי?
סבא של נביא. הנביא היה זכריה. קיבלתי תעודה, איך אנחנו נדבר עליו.
מה? איזה המשך?
יש בינינו קשר טלפתי, שמת לב.
אתה אומר שיש חומר שאפשר לחזור אליו לפני הבוחן?
כן, יש לי כל החומר.
מה? מסודר. מה? כן, טוב, יאללה.
372.
לא, יש אחד שנעלם. יש אחד שנעלם. טוב. אז אנחנו בשאלה? טוב. העולם נברא כבית של האדם, מדוע האל ברא עולם כה גדול לצורך זה? האם אין כאן דיספרופורציה בין גודל הקוסמוס ובין אפסיות האדם? טוב, גם זאת שאלה, מה נעשה? עוד אחד. יש תחרות עכשיו בין... לדעת מי, למי יש את הגרסה הנכונה? מה? לך?
אני הראשון.
אתה הראשון, ברור. אני מחיש כל קשר למה שאני הולך להגיד כרגע. שיהיה ברור. טוב.
אני לא מבין את השאלה.
איזה שאלה?
כן.
הגודל.
העולם הוא כה גדול.
כן.
מי אמר?
הוא לא גדול?
לא הבינה של הגדרה. כן.
זה עניין
יחסים. טוב, בסדר.
לא, אם יש מיליארדי אנשים וכל זה, יש איזו פרופורציה בין שטח לבין זה?
לא, לא כדור הארץ. קוסמוס הוא מדבר.
אבל קוסמוס הוא לא הבית של האדם. הוא מבדיל, לא, העולם נברא, הוא מבדיל בין הקוסמוס ובין העולם, למה הוא אומר פעמיים שני מילים שונות?
איפה אתם רואים את זה?
השאלה היא, העולם נברא כבית של האדם.
כן, העולם זה כל העולם.
השאלה, מה ההבדל בין גודל הקוסמוס?
נו, זה כי זה כל העולם.
זה הבית או כל העולם?
כי זה כל העולם.
זה אתה רואה כל העולם.
ברור, מה, מה, רק כדור הארץ.
לא יודע, עולם וקוסמוס זה אותו דבר.
בוודאי שכן. אחרי, תן משמעות לשאלה, מה? ברור, ברור. סך הכל איזשהו
גרעי. מה קשור גם העולם, גודל העולם לאפסיות האדם?
זאת השאלה.
לא, הוא קובע עובדה.
לא, הוא שואל האם.
לא, מדוע? מדוע זה לא האם?
הוא מתחיל מזה שהעולם גדול.
כן.
ואיך העולם הגדול מול אפסיות האדם?
טוב. אז לא היית שואל את השאלה. בסדר, הבנו, אבל מה לעשות?
לא,
העולם
לא
זקוק,
האדם לא זקוק לכל הגודל.
בסדר, לא. עכשיו אם צריך להתווכח גם עם מי ששאל פעם את השאלה, אז... טוב, תשובה. שמתם לב בוודאי שבכל הטקסטים שקראנו עד כה, אין אזכור של המושג אל או אלוקים. כאשר מדברים על הבורא כמקור הוויית העולם. השם אלוקים מופיע במדרגה מסוימת של היחס לעולם, והוא בא לציין את היחס של מלכות הבורא דרך מידת הדין, דרך דטרמיניזם חוקי העולם. השם אלוקים מופיע רק במדרגת הבריאה, כדי לציין את היחס בין האינסוף ברוך הוא לעולם הנברא האחר של הבורא. ברור שזה ענה לשאלה.
כן, עכשיו תתחיל לעבוד.
מי? אתה. לא, עוד לא.
מה לא? כבר את הקטע הזה אתה מסביר.
הקטע הזה הוא פשוט, מה יש?
פשוט לגמרי, תסביר אותו, כן, בפשטיות יותר.
מה מסובך כאן בקטע הזה? בסך הכל הוא אומר ש...
בסך הכל הוא אומר שאין דבר כזה אלוהים.
לא.
אלא אם... לא, דקה.
אלא אם?
אלא אם היה נוצר... אלא אם כן נוצרה הבריאה. כי הבריאה מתייחסת אל מי שעשה
ברור.
אם זה מה שהוא אומר, אז הוא לא אמר הרבה.
לא, הוא אמר עוד דבר חשוב. כן? שבכל מה שראינו, גם בעץ חיים וגם בציטוט של הרב קוק בזה, לא מתייחסים לשם אלוקים.
מדברים על...
אלא שם הוויה. לא, שם הוויה. למה?
אלוקים קשור לטבע.
שם אלוקים מופיע רק במדרגת הבריאה. כדי לציין את היחס בין האינסוף ברוך הוא לעולם הנברא. אז מה לגבי שם הוויה? זה גם לא נכון. זה משהו אחר.
שם
הוויה
זה יותר נשגב.
יותר נשגב, ו? זה שם עצם? נו, אז.
אבל
איפה
השתמשנו? לא השתמשנו
בשום
מקום, השתמשנו
כמובן בבורא ובריאה. זה מה שמעית הוא משתמש, בכוונה, כן. אבל אני שואל, לגבי שם הוויה, זה שם עצם? או זה מה?
זה גם וואלד.
זה אחד מהשמות. זה שזה אחד מהשמות זה ברור, כן, אבל מה...
יש מידת הדין ומידת הרחמים.
לפני זה, מה טיבו של השם הזה? שם הוויה.
השם של עצמות.
של עצמות? איך? מה אנחנו יודעים על ה...
אנחנו יודעים, אני
לא יודע. לא, אז אם אנחנו לא יודעים, איך אפשר לייחס לו שם?
זה שם שהוא
נשגר מדינתי. זה הכי קל להגיד, כן? זה תמיד, זה לא עובד פה.
אבל השאלה, מה אכפת לך איך אתה קורא לו?
כי האדם זה נקודת יחס כלשהי.
בדיוק, ולכן הוא קרא לו
שם. משהו באלוהות.
זה שם שהאדם נתן.
מה זה?
יוד כבפקה זה שם שהאדם נתן.
זה שם שהאדם הבין.
הבין?
כן.
איפה, מתי?
בתורה.
יש גם את השם
המפורש.
זה מופיע ברגע
שהוא יוצר את האדם. מה זה השם
המפורש?
זה יוד כבב כה.
ברגע שהוא יוצר את האדם, זה מופיע.
מה?
ברגע שהוא יוצר את האדם.
לא, לא, אז אני יודע מתי הוא מופיע. אני שואל מה זה?
אז היחס שלנו, איתנו. זה יחס של אהבה, של...
אז זה יחס, אז זה... גם אלוקים זה יחס. זה מה שהוא אמר למשפט לפני זה.
אז מה יחס? אז הוא שם, גם כן יחס.
לא. לא, 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 מה, בורא? בורא זה עובדה. אני
קורא לו
הבורא. אני לא קורא לו
הבורא.
זה שהוא בורא זה לא תלוי בי.
אני לא אומר
שזה
תלוי בך, אבל אני מתייחס אליו כאל...
כמה?
הבורא.
לא, זה... אני לא משואל לך אני מתייחס, אני שואל מה מהות השם.
הוא כותב כאן שאלוקים זה מידת...
אולי
זה גם מידת
הרחמים. יודקי ופקה. כן, זה לא שם עצם, זה לא יכול להיות שם עצם. שום שם לא יכול להיות שם עצם. כי עליו לא יודעים כלום. מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים, מכירים אותו דרך...
היצירה.
דרך ההתייחסות שלו לעולם שהוא ברא. זה מה שאנחנו מכירים, זה הדבר היחיד. כן? י' כ' ו' כ' זה... מבחינת השורש, כן? מבחינת השורש זה הוויה. כן? זה הוויה. אבל מי זה ההוויה? זה אנחנו.
מה?
ההוויה זה אנחנו.
אנחנו התוצר של ההוויה.
לא, אנחנו ההוויה. לכן קצת מוזר שאנחנו קוראים, מייחסים לו שם שהוא העולם הנברא.
ההוויה זה
ההוויה
שלו.
ההוויה שלו אני לא יודע, אבל אני לא יכול, אפילו את זה אני לא יכול להגיד.
אתה מוכרח להגיד שיש בורא.
לא.
כי אז המפץ הגדול לא נהדר.
לא. לא, זה לא.
אתה להגיד שיש בורא שברא.
אני לא.
אותו בורא שברא.
אני לא חייב. אני לא חייב.
יש משהו שם.
לא, 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 לא.
אבל אם זה שם ההוויה, למה אסור לנו להגיד את המילים?
לא, שנייה.
אם זה אנחנו, אז מה? מה קדושה יש בזה?
שנייה, עוד לא השלמתי את המשפט. עוד לא השלמתי את המשפט. כן? כשאתה אומר שאני מוכח לזה, אני לא מוכח שום דבר. אני יודע, זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. זה שאתה אומר שאני מוכח, זה מישור אחר לחלוטין. אני לא מוכח, אני יודע. וזה שהוא הבורא או לא, זה לא תלוי בי. לא בהכרה שלי. בסדר. עכשיו, היחס שלו אליי, כן? הוא קודם כל יחס של בורא במובן הזה שהוא נתן לי את החיים. כן? בסדר? נתן לי את החיים. ברגע שנתן לי את החיים, אני, לפני שאני אומר שאני האחר שלו, שזה התוצאה, כן? אני קודם כל בא ואומר שהוא ברא הוויה אחרת. כן? ולכן שם ההוויה, י' כ' ו' כ', מגלה את היחס שלו אליי. לכן הוא נקרא י' כ' ו'
כ'. כן, נותן הוויה?
כן. כן. כן, כן, נותן הוויה.
אבל
יחד
זה לא
שמנות? לא. שמנות זה בא ממני. אני יכול, זה שהוא הבורא, לא תלוי בי. זה שהוא אלוקיי, לא תלוי בי בכלל. בין אם אני רוצה, בין אם אני לא רוצה, זו עובדה. זה שאני מכיר בו כאדון עליי, זה כבר התייחסות שלי. זה שני מישורים שונים לחלוטין.
ולכן הוויה לא קשורה להתייחסות של זה.
נכון. זה אחד בכיוון.
זה רק אומרת שיש דבר כזה.
זה
מתאר. ההוויה זה ישנו.
זה ישנו, זה אני.
לא, ישנו הוא.
לא.
אדם.
לא.
למה לא?
זה מה שצריך להבין.
לכן אני אומר, הוא יש.
לא. אין לו שם.
כן,
אין לו שם.
הוויה זה לא שם, אני אומר.
זה כן. הוויה זה לתאר אותו.
מה זה הוויה? אתה כבר גשמות למשהו.
כן.
יש שם משהו.
לא שם, לא שם. לא שם, פה יש משהו.
זה דבר אחר, זה משהו ברא.
לא. זה בדיוק הטעות. זה בדיוק הטעות. השם י' כ' ו' כ' מתאר את היחס שלו אליי. בתור נותן ההוויה שלי. לא, זה לא דרך כזאת, כי להגיד עליו, לא, זה לא פשוט, כי להגיד עליו משהו, זה כבר בגדר של גידוף. כי רק את זה אמרתי. אלמלא כתוב בתורה בפירוש, שהוא האל הגדול, הגיבור והנורא, לא יכולתי אפילו להגיד את זה.
שהוא מניח תפילין.
נעזוב, בסדר, למה לסבך? כן? למה לסבך? לכן המקסימום שאני יכול להזכיר זה היחס שלו אל העולם הנברא, שזה אומר אל האדם, כי הוא נזר הבריאה. מה היחס הזה? הוא יחס של נותן ההוויה, ולכן הוא נקרא י' כ' ו' כ'.
איך זה
מתייחס
לתשובה?
השנייה, תשובה. נגיע עוד לזה, יש עוד כמה נקודות, כן?
זאת אומרת, האדם מרגיש בזה שנותן לו את החיים?
אני לא מרגיש שום דבר. אני יודע. אני מכיר אותו כנותן החיים. זה לא עניין של הרגשה.
להכיר את בורו.
מה?
זה מתייחס להכיר את בורו?
לא. 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 לא, לא. זה מתייחס לזה שאני תלוי בגורם חיצוני כדי להיות מודע לעצמי. וזה בא לידי ביטוי על ידי האכילה והשתייה קודם כל. בסדר? אבל קודם כל, השם שאנחנו משתמשים בו הוא שם שמתאר את היחס שלו אליי. ולכן זה נקרא י' כ' ו' כ'. לא כי הוא נקרא י' כ' ו' כ' של עצמו. זה לא שם עצם. עכשיו, איך אני מכיר אותו? אני מכיר אותו בשתי צורות. בצורה הראשונה, כנותן החיים, וזה י' כ' ו' ובצורה השנייה, כמי שהמציא לי את הבית שלי, וזה שם אלוקים. זה שתי הכרות שונות לחלוטין.
הוא נותן לי את מה שאני צריך.
לא אמרתי את זה. כן? שם אלוקים מבטא היותו הממציא של הבית בו אני נמצא. ויש הכרה אחרת בתוך מי שנתן לי, שנתן לי את החיים. ושתי הכרות שונות לחלוטין. כן? אז נקרא שוב. שמתם להם בוודאי שבכל הטקסטים שקראנו עד כה אין נזכור של המושג אל או אלוקים, כאשר מדברים על הבורא כמה? כמקור הוויית העולם. ולכן היחס הוא דרך השם י' כ' ו' השם אלוקים מופיע במדרגה מסוימת של היחס לעולם בתור מה? בתור ממציא הבית שלי, כן? והוא בא לציין את היחס של מלכות הבורא דרך מידת הדין, דרך דטרמיניזם חוקי הטבע, חוקי העולם. כי הבית שלי הוא בית יציב. הקיר הוא ישר, הוא לא עקום, הוא לא הולך ליפול. זאת אומרת, המקור של הדטרמיניזם הוא שכדי שהבית שלי יהיה יציב. השם אלוקים מופיע רק במדרגת הבריאה, בניגוד לשם הוויה שמופיע מעל מדרגת הבריאה. שם יוקב אבקה זה כבר במחשבת הבריאה, לא בבריאה עצמה. כן? כדי לציין את היחס בין האינסוף ברוך הוא לעולם הנברא האחר של הבורא.
אם יש יחס, אז יש
נברא. מה?
אם יש נחס אל הנברא, אז יש יחס לכל. אז יש נברא. אז זה לא
יכול להיות לפני הבא. בוודאי שכן. כי יש משהו שקודם לזה.
הרצון.
הרצון. והרצון זה כבר תחילת גילוי.
יחס
ולא. היחס. נקודה שנייה. האדם נתון למבחן. הבורא שואל אותו, האם כבר זכית להיות נברא? ובמקביל שואל את עצמו הבורא, האם צדקתי כאשר בראתי אותו? הבורא נותן לאדם קודם כל זמן מוגבל כדי שהדברים יתקדמו באופן חיובי. במהלך כל אותו זמן יש שתיקה הדדית. ברגע שמגיעים לשלב שבו יש התקדמות מספקת, מתרחש גילוי פנים אל פנים. זה מה שמספרת לנו התורה. עכשיו יש כאן נקודה מאוד חשובה, בניגוד למה שרגילים לחשוב, כן? המצב של גילוי חייב להיות יוצא דופן, כל עוד לא זכיתי ביש שלי. כי ברגע שיש גילוי, יש גם משפט. והמשפט הזה, הזה יהיה תרם זמנו, ולכן יביא בהכרח לאסון. וזה מה שאנחנו רואים באופן שיטתי, כל פעם שיש גילוי אלוקי, יש אסון. כי גילוי שמתרחש תרם זמנו, משפט שמתרחש תרם זמנו, מביא לאסון. למה? כי תרם זכיתי ביש שלי. ולא יכול להיות אחרת.
למה?
מה זה, מי זה זה?
למה הקטסטרופה הזאת קורית?
כי הגילוי הוא תרם זמנו.
אבל למה יש גילוי תרם זמנו אם אין
התקבות? זה מה שמסופר בתורה, מה אני אעשה?
באיזה מקרים, דוגמה, שיש גילוי לפני... לעורר את האדם?
מבול?
על עץ מבול? אה, אתה מדבר גם על דברים רעים. חשבנו כאילו...
רק על זה.
אומר, לא קרה שהיה דבר טוב, תוצאה גילוי.
אבל יש גם גילוי.
כן,
איזה? מתן תורה זה גילוי.
כן, כן.
גילוי של...
כן. לא יודע, אצלי כתוב 3,000 הרוגים או משהו כזה, לא?
בסדר.
מה?
זה לגבי המבול.
לא. במעמד הר סיני. לא?
בגלל העגל?
כן. אלמלא הגילוי לא היה עגל. כי אלמלא הגילוי, משה רבנו לא היה נעלם.
זה היה לפני הגילוי.
הגילוי, הכוונה שלך,
זה היה לפני הגילוי.
אורה בעולם לכל דבר ש...
לא, גילוי אלוקי. התגלות. כן. בורא מתגלה במבול, רואים את מה שקורה. מגדל בבל, מעמד הר סיני וכו'.
ומה באירועים הקטנים האלה שוברים? זה לא גילוי אלוקי?
איזה אירועים קטנים?
הקטסטרופה של בית הכנסת.
ודאי זה גילוי אלוהי, למה לא?
לא, אני שואלת, אני לא מבינה.
התגלות זה התגלות, לא יודע. מאז שנפסקה, פסקה הנבואה, איזה גילוי את ראית? מתבלבלים כאן במושגים. בסדר, אבל מתבלבלים במושגים.
מה שנקרא נס?
כאשר כתוב בתורה, כאשר כתוב בתורה וירד השם, זה גילוי. אם לא כתוב, זה לא גילוי. מה אני אעשה? כן? בסדר? לכן מה כתוב? מתי כתוב וירד? במבול, בסדום, במגדל בבל, בהר סיני. אין לי רשימה אינסופית כזאת שכל יום יש גילוי. לא יודע מאיפה זה בא. לכן זה כתוב. גילוי זה גילוי. טוב, זה אותה נקודה שנייה. המבחן הזה דורש להכניס את האדם במסגרת המציאות המאופיינת על ידי ממד הזמן וממד המרחב, המקום. כל זאת כדי לאפשר לאחר של הבורא להימצא. זה מסביר למה צריך בית לאדם. אדם לא יכול להימצא בשום מקום. גם בהיעדר זכות מצידו. הרקיע המפריד בין החלל ובין האינסוף ברוך הוא, מקנה לאדם מקום בטוח כדי לחיות את ההיסטוריה שלו. כדי להוכיח שצדק הבורא כאשר הוא יתברך ברא אותו. טוב, אז קודם כל, שנייה. קודם כל הבנו לפי זה שצריך בית. עכשיו, מה גודל הבית? זאת השאלה, נכון? שאל למה כל כך גדול.
אין פרופורציה.
נכון, צריך לשלם ארנונה, זה עולה הרבה כסף. למה אני צריך את זה? במיוחד שאני לא יכול בכלל להגיע לעוד כל אותן מקומות. מה זה עוזר, כן? טוב. זה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, ולכן מסבירים המקובלים שכל אדם הוא נקודה אמצעית בפני עצמו. זה כבר ראינו. זאת ועוד. כדי שכל אותן נקודות אמצעיות יוכלו לחוות במציאות את הצורות השונות של היחס לאחר, נדרש עולם בעל ממדים. ממדי המרחב וממדי הזמן. זה ברור? זה ברור? כן? בסדר? נקודה שלישית, הזכרת את האפסיות האדם. אולם אסור לנו לשכוח שהאדם הוא נזר הבריאה והוא בצורה של מיקרוקוס. עולם קטן. הזהות האנושית מסכמת בתוכה, אצל כל אחד ואחת, את כל העולמות. האדם הוא הנברא הקטן ביותר והגדול ביותר בו זמנית. קטן יותר מן היתוש, וגדול יותר מכל נברא אחר, ואין זו אמירה שירית. למה הוא יותר קטן מן היתוש? יתוש זה כזה קטן, האדם זה קצת יותר, כן? למה הוא יותר קטן מהיתוש?
יתוש יכול להקוץ אותם.
לא, כי הוא נברא אחרי היתוש. פשוט. פשוט.
למה זה פשוט?
כי זו עובדה. יתוש נברא...
לא, אתה אומר כי...
האחרון שנברא זה האדם.
כי זה סיבה.
כי זה סיבה, נכון.
אז מה הקשר בין הזבוב לבין היתוש לבין האדם? שזהו האחרון, אז לכן הוא...
קטן יותר.
למה? מה ההגדרה? מי שאחרון תמיד יותר קטן?
כן.
קטן בגיל.
כן.
אני יותר גדול מאבא שלי, מה?
אתה יותר גדול מאבא שלך?
כן, יותר גדול, אבא שלי היה קטן.
אתה מדבר על ממדים.
לא משנה, אני מדבר על הגדרה. מי אמר שהאחרון צריך להיות יותר קטן?
יכול להיות שהאחרון הוא יותר משובח. הוא יותר...
בגודל.
אבל
נכון,
שהבנים
האלים יתגיד
לו
לא יתגידו דמך.
מה?
זה
הסיבה.
יותר צעיר,
מבחינת
שנים.
מה?
יותר צעיר אולי.
מה אני
אעשה? הוא נולד האחרון.
זה לא עניין של צעיר או לא צעיר. כן? זה עניין של... מה שנזכיר את דברי הגמרא, כן?
יתוש דמך.
נכון, פשוט.
מה פשוט?
פשוט. מה זה, עניין קרונולוגי?
לא יודע, לכן איזה עניין?
לכן אומר, מה שאומר כאן, קטן. אני יודע שאם מסתכלים על הממדים של היתוש, אז כאן, אבל זה לא העניין. מי שמופיע אחרון זה האדם. באיזה מובן, אנחנו נגיד אחר כך ש... תחילת מחשבה, מי שיוצא אחרון הוא היה ראשון. בסדר, אבל במציאות.
Last in first out.
כן, אבל יש first in first out. יש את המישור של מחשבת הבריאה, ויש את המישור של המציאות. במציאות יש אחד שקדם, ויש אחד שבא אחרי. יתוש קדם. במחשבת הבריאה אפשר להגיד משהו אחר, אבל... אנחנו חיים במציאות, לא? ולכן במציאות אתה יותר קטן מהיתוש. כן? אבל בו זמנית אתה יותר גדול מכל הנברא אחר, כי זה מבחינת המחשבת הבריאה. אבל יש הבחנה ברורה בין המחשבת הבריאה ובין העולם העשייה. כן? טוב, ואז עכשיו באה המסקנה. כדי שהאדם יהיה באמת מוגן במהלך המבחן שלו, יש צורך בכל הקוסמוס העצום. אחרת הייתה ההוויה המוחלטת רומסת אותו. לשון אחר, שורש ההוויה המוחלטת הוא פשוט, ולכן נדרש ריחוק עצום כדי שתופיע המורכבות הנדרשת. הלשון אחר יותר מסובך מהאווירה הראשונה, נכון? מה?
לא,
דווקא דיה,
תוספת
מהבירה. אוקיי, בסדר. אז אם ככה, יצאנו בזול. אז מה התשובה? לשאלה. מה?
העולם יכול היה להיות הרבה יותר קטן.
היה יכול? לא. לא היה יכול להיות.
לפי מה שכותב לא.
לא, אז לכן, בדיוק. כן.
העולם גדול כדי לאפשר חיות לאדם הקטן.
לא רק חיות. לא רק חיות, הגנה. הגנה, זאת הנקודה.
ידוע שהספירות הן באות כדי לדלג את
המרחק. איזה ספירות? איזה ספירות כאן?
מרחק כדי שלא אדם לא יסרח... לא,
אנחנו לא...
קרבה לבורא.
לא!
אתה קרוב יותר לכתר, אתה יותר קרוב לבורא.
סליחה, איפה הוא הזכיר כאן את הספירות?
לא, אבל אני אומרת...
לא, אבל אי אפשר.
דילול הכוח האלוקי.
מי אומר את זה?
כך זה מסתבר.
אני לא יודע, לא כתוב.
הגודל בא כדי שהאוויה לא תהרוס אותך. הקרבה יותר מדי יכולה לשרוף אותך. אתה צריך את הגודל כדי
שיהיה... הגודל של מה?
של העולם.
אה, של העולם. אז לא צריך להכניס כאן את הספירות.
אבל אני אומר גם את
ה... לא, אבל הוא לא אמר את זה. מה אני אעשה? והוא יודע מה הוא אמר, כן?
אם העולם היה קטן, אז הוויה המחלטת רומסת אותו.
כן,
כן. כן. אז האדם עצמו יכול להרוס את
העולם? בוודאי. בוודאי, גם זה אפשרי.
הכוח הגדול יכול להרוס אותו.
זה לא עניין גיאוגרפי, אבל המרחק של שורש ההוויה, מה זה שורש ההוויה המוחלטת?
הוא פשוט.
זה הקדוש ברוך הוא.
כן.
הוא גם פה, אני לא צריכה מרחק
של... הוא פה.
בכל מקום.
הוא בכל מקום. כן, גם בשירותים.
נכון.
כן?
ברור.
מאיפה זה כתוב הדבר הזה?
המקום, זה המקום.
מה פתאום?
בכל מקום.
מה פתאום?
מה המקום?
זה לא נכון. אני יודע שזה הפך להיות פופולרי בעקבות האי הבנה של דברי של דברי החסידים, אבל זה לא נכון. שנייה. לא. בדיוק מה שאמרתי. הציטוט הזה של לית אתר פנוי מיני בא אחרי אמירה אחרת. ויש חשיבות לסדר האמירות. כן? הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. סעיף ב' לא תתר פנוי מיני הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. מה זה אומר?
שהוא לא בעולם. זה משפט ראשון.
ולא תתר פנוי מיני זה המשפט השני.
אז זה סותר, זה אין זה?
לא, זה לא סותר. צריך לחיות עם זה. רבי נחמן, שמרגילים כל כך לצטט אותו במובן הזה, בתורה סמך דלת אומר, אני יודע שזה כך, לא מבין שום דבר. זה רבי נחמן. בסדר? אבל קודם כל אני מפנה למה שדברי רבי חיים מגולוג'ין בספר נפש החיים, שמבהיר את החשיבות של הסדר של שתי אמירות האלה. וכל המחלוקת בין החסידים ובין המתנגדים במקור זה היה סביב הסיפור הזה, שחלק מהחסידים רצו למחוק את האמירה הראשונה. ולכן שאלתי אם הוא גם בשירותים. אני אנסח את השאלה אחרת, האם הוא גם בתקרה? ואם אני חותך את התקרה לשתיים, עכשיו יש לי שתיים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מאמירות כאלה.
אבל הוא ביקש לי דירה
בתחתונים. עזבי, זה לא קשור. זה לא קשור. לכן קודם כל צריך להבין, מה אומרים כאשר אומרים שהוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. אין העולם מקומו, זה אומר שאכן יש דבר כזה שנקרא חלל ריק.
זה הצמצום.
זה, לכן אומר רבי נחמן, לא מבין. איך יכול להיות? אבל עובדה שיש. כי אחרת, לא היינו פה. לכן אומר בתורה סמך דלת, לא מבין. זה יישאר לעולם מבחינתו בגדר של חידה. השאלה, האם האדם מוכן לחיות עם החידה הזאת?
אבל הוא
ברא
את העולם בחלל
הריק. לא.
לא,
הוא
עשה...
הוא ברא את החלל הריק.
אבל מה הוא ברא בחלל הריק? הוא נשאר ריק?
לא, הוא לא נשאר ריק. אבל עצם העובדה שיכול להיות שמאייש מההוויה האלוקית יש העין, אומר רבי נחמן, אין לי הסבר לדבר הזה, זו חידה. והאמונה היא לחיות עם הדבר הזה. זה עוצמת האמונה שלי. זה רבי חיים, זה לא רבי חיים, רבי נחמן.
גם לא לחקור.
מה?
לא לחקור.
לא מה?
לא לחקור בעניין הזה.
לא, 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 לא. זה אני לא אמרתי. רגע, לא, הוא לא אמר לו לחקור, הוא אמר לחסידים הטיפשים אל תחקרו, אני כן. בסדר? זה ההבדל. היום אני יודע שמצדיתים ככה בלי כאילו בורות הוא רוצה את זה. מה פתאום? וחוץ מזה אני מזכיר את דברים של מניטו שאמר שהצדיק שמוזכר בליקוטי מוהר"ם הוא עם ישראל בדורנו.
תורת הניגודים, שמהדבר הגדול של משה רבנו, שהיה כל כך גדול, הגדלות שלו הייתה בזה שהוא ענב מכל אדם. אז זה בדיוק תורת השני העניין של ההפכים.
בסדר, אבל כל זה לא מוסיף כרגע. כל זה לא מוסיף. קודם כל צריך להבין את הנקודה הזאת. כי סביב הנקודה הזאת, סביב שתי האמירות האלה, יש לנו אין ספור שיטות איך לתפוס את שני הדברים האלה. רק הזכרתי שתיים מתוך כל השיטות האלה, כן?
זאת אומרת, הצדיק הוא כלפי עם ישראל.
ומה?
כלפי האומות. הצדיק הוא עם ישראל כלפי
האומות. למה להוסיף משפטים שלא אמרתי?
לא, אני רוצה להבין למה...
אמרתי מה שמניטו אמר. כן, בדורנו הצדיק זה כלל ישראל. בסדר, זה אפרופו הבורות. שלא צריך לחקור וכל הדברים האלה. בסדר? אז אם הצדיק צריך לחקור, זה אומר שהעם ישראל גם צריך להתעמק בדברים האלה, ולא להגיד, טוב, לא נכיר. בסדר?
אבל אם הוא היה פה, אז הוא היה צריך לבייר לי לכל המקומות שהוא...
מי? זה מן הסת...
הבייריד אומר שאין מקומו פה, והוא ירד ממקומו.
גם זה צריך להבין מה זה הבייריד הזה. בסדר? מה המשמעות של הבייריד הזה? בסדר? אבל קודם כל יש עובדה. מה לעשות? יש חלל ריק. בסדר? אז אמרתי, יש לפחות 7-8 שיטות סביב הסיפור הזה. ואפשר למצוא, וזה תלוי. מי רבי חיים נגיד בצד אחד, רבי נחמן שאומר שהוא לא מבין איפשהו גם כן, וגם בצד השני, אמרתי, מה שחלק מהחסידים הראשונים רצו להגיד, ועל זה קפצו גם הגאון וגם רבי חיים. בסדר? ויש דעות באמצע. ויש דעות באמצע. יש גם דעות שהן מחוץ לסיפור בכלל, שפינוזה. כן? בסדר? כי שפינוזה רצה לפתור את הבעיה באמירה נורא פשוטה, האל זה הטבע. אז זה הכל. בסדר, אבל זה מחוץ לגדר. לכן כאשר באים ואומרים לת אתר פנוי מיני, צריך מאוד מאוד להיזהר. זה יכול להביא לתפיסה אלילית, לגמרי. אמרתי, הנה, תקרא, חותכים, שתיים. זה מה שהילד הקטן חושב עליו. ילד קטן הוא אלילי. וכשהגננת אומרת לו, הנה, ריבונו של עולם, וצריך להסתכל, אז הוא בתקרה מבחינתו. לכן זה מסוכן. כי ביום שהוא מבין שהוא לא בדיוק בתקרה, יכול להיות גם ברצפה, כי אם היית עושה את הסימן ההפוך, כן? אז גם כן, זה מאוד מאוד בעייתי, מאוד מסוכן. צריך להיזהר. זה דבר אחד. טוב, מה אומר כאן? אמר שהרי, האדם בסופו של דבר, כל עוד לא הגיע לייעוד שלו, שזה לקנות את היש שניתן לו בחינם, נמצא במצב מסוכן ביותר. מדוע? כי אם הבורא רוצה כבר להתגלות אליו, לדבר איתו, אז אותו אדם שטרם זכה ביש שלו מסתכן. מסתכן. אז מה הפתרון? צריך לבנות לו בית גדול, 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 עצום ממדים. מה זה עוזר? האדם נמצא באיזושהי פינה רחוקה מאוד מדחת בקוסמוס האדיר הזה, ויש לו את הזמן להגיע ליעד. בינתיים הבורא מחכה. לפעמים כאשר הוא רואה שהדברים לא הולכים בדיוק בתלם, מתערב, נקרא פיקוח נפש. כל התערבות כזאת גורמת לעשות. ולכן יש להימנע עד כמה שאפשר מההתערבויות האלה. זה לא מונע מהבורא בינתיים לשאול את עצמו, האם צדקתי כאשר בראתי את האדם הזה. למה? כי אני בראתי אותו בן חורין. ויכן יכול להיות שלעולם הוא לא יגיע למפגש, או שיגיע למפגש במצב כזה ש... זה עוד מקרה טוב, כן? בסדר? וזה המתח שקיים במהלך כל ההיסטוריה. הרמב״ם במורה נבוכים מתייחס בדיוק לאותה שאלה, ואומר שטוב עשה הקדוש ברוך הוא שברא את הקוסמוס האדיר הזה כדי להזכיר כל הזמן לאדם מי הוא. סך הכל גרגיר אחד קטן,
סיוט האדם.
כן. זה הרמב״ם במורה נבוכים. אז כנראה שמי ששאל כאן התכוון לדברי הרמב״ם. כן. אבל תשובת המקובלים היא שונה. זה לא רק כדי להזכיר את סיוט האדם, אלא כדי להסביר שהאדם צריך להיות מוגן במהלך כל התהליך הזה. ומגיע לו בזכות אותה הגנה. למה? כי הוא נברא במצב נחות ביותר, בלי שום זכות. וכל עוד הוא חסר כל זכות, הוא חסר הגנה. ברגע שהוא מתחיל להתקדם בכיוון הנכון, אז הוא קונה לאט לאט זכויות, והוא מוסיף לעצמו שכבות של הגנה. אבל כל עוד זה לא קרה, הוא חשוף לחלוטין. ולכן, מצד חסדו של הבורא, לברוא לו קוסמוס אדיר כדי להגן בסופו של דבר עליו. בסדר? טוב. כן, עוד אם רק שאלה אחת זה טוב.
האם האדם,
כן, לי יש המון,
כי יש הרבה אנשים,
כן,
האדם שצובר זכויות זה עומד רק לזכותו שלו, שזה עומד לכלל?
את מדברת על הפרט?
כן.
מהניתוח פעם לא מדבר על הפרט,
הוא מדבר על הכלל.
זאת אומרת שאת מצטבר
בני האדם.
אני אומר, תורתו של מניתו היא תורת הכלל, לא מתייחס לפרט. בסדר? חשוב לדעת את זה. בסדר? השאלות הפרטיות זה שאלות פרטיות. כשהוא מדבר על האדם, זה לא על פלוני אלמוני, אלא זה על האדם. בסדר? טוב.
ומה התכלית?
התכלית של מה?
לפי הרמוניטים.
של מה?
לאן צריך להגיע?
לאן צריך להגיע? לפגישה עם הבורא.
פגישה טובה.
שזה מתי שזה יהיה. כן, ולהגיע במצב טוב. כמה שאפשר.
אבל הוא ידע שזה לא יגיע. הוא ידע בדיוק איך זה יגיע.
מי זה הוא?
הקדוש ברוך הוא.
איך הוא יודע?
הוא הראה את זה למשה. הוא הראה את זה לכל הזה בדיוק מה יהיה הסוף. ידע בדיוק איך...
זאת אומרת אנחנו בובות וכל... זה משחק.
זאת שאלה שבשביל זה אני פה. אם אנחנו בובות...
אז התשובה היא לא, אנחנו לא בובות. אנחנו לא בובות.
כתוך פרטי, אבל כתוך כלל, הכל צפוי.
הכל צפוי?
זה לכלל.
מה?
וזה שיש תכלית, צפוי, תכלית צפויה.
למה?
כי הוא ברא את העולם בראשית בשביל תכלית.
אבל הרשות נתונה לך, זה עדיין
יש... זה מה שאני אומרת, זה באופן פרטי.
עמוד 23. עמוד 23. הפסקה שמתחילה אחרי הטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה. אחרי הטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה מגלה לפתע אותה אנושות שהיא עלולה להיכחד בן רגע, רחמנא ליצלן. פונה אלינו ושואלת איך אפשר לחיות מאות שנים בידיעה שמחר בבוקר הכל עלול להיגמר. אז תגידו לי מה מניתו חושב. מה הוא חושב?
שיש המשכיות.
אני חושב שזה ההבדל הגדול בין ההוגים שקדמו למלחמת העולם השנייה ובין ההוגים שהתייחסו ברצינות למה שקרה במהלך המלחמת העולם השנייה. יש שני אירועים מרכזיים במלחמת העולם השנייה. אחד נקרא אושוויץ והשני נקרא הירושימה.
מה הראשון נקרא? אושוויץ.
ואם מתייחסים באמת ברצינות לשני האירועים האלה, אז כל האופטימיות שהייתה מנת חלקם של כל ההוגים החל מתקופת הרמח"ל עד תחילת המאה ה-20, כן? כל האופטימיות הזאת חייבת להיעלם.
זה ממש שמד, אבל זה בידי האדם.
יפה.
הוא של הורד.
נו, אז זה בידי אחריות.
זה בדיוק אחריות,
אז לא מדבר. ולכן לבוא ולהגיד שאוטומטית, כי כתוב כך וכך, כי ולא יודע מה, אחרי מלחמת העולם השנייה אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר להגיד את זה יותר. זה נכון שבצד שני מניטו יגיד שמבחינה אימונית, מבחינה אימונית אנחנו נגיד שהסוף יהיה טוב, אבל אנחנו לא חיים את הסוף, חיים את ההווה, ובהווה הכל יכול להתרחש, במציאות הכל, ומוכח והוכח שהכל יכול לקרות. זה ירושים. ויש מתח בין מה שהעברי יודע מבחינה אימונית ובין המציאות שהוא חווה, ואי אפשר למחוק את הפער הזה ככה. ב...
אתה רוצה להגיד שהאמונה יותר קשה היום, הרבה יותר קשה
מבחינה זו? בוודאי שכן, כי ראינו במציאות דבר שלא ניתן היה לעלות על הדעת לפני זה. אם היו שואלים מישהו במאה ה-19 האם יש בידי האדם אפשרות
להרוס את עצמו,
זה יותר מלהרוס את עצמו, כן? להרוס את הכל, כי אם הוא הורס את עצמו אין כלום, כן? בין רגע, אז כמו שהרמב״ם אמר שאי אפשר לעלות על הדעת צפינת ברזל בלי מנוע, כן?
וזה קרה
בדיוק, כן? אז אותו דבר.
אבל האם אפשר להגיד שהכל בידי האדם?
כן,
כן,
כן.
וואו,
זה זכות הדבר.
כן, אבל וזה כאן ההסתייגות הגדולה של מניטו לעומת שיטות אחרות שאומרות שבאמת אין גבול לחופש הבחירה של האדם. אומר מניטו, לא נכון, כי יש התנאי של פיקוח נפש בתורה, ולכן הבורא כבורא שמר על עצמו את הזכות להתערב כאשר הוא רואה שהכל הולך לאיבוד לעבדון. שנייה,
תגיד לי, בילד המיליון שנשרף באושוויץ, אז ההחלטה שלו לא הייתה מספיק נחרצת להגיד זהו, זה הסוף?
כן.
אולי השואה זה התגלות של הקדוש ברוך הוא?
איפה?
בשואה?
היית?
בירושימה?
היית?
אולי זאת הייתה, זה היה ההתגלות.
אבל באיזה מובן?
איזה התגלות?
לא, שנייה, אני אסביר. באיזה מובן? לא, לא במובן הזה. כתוב במבוא של הספר רמב"ם בנים שמחה. מה?
בזה שהוא היה אח...
כן. כתוב במבוא של רמב"ם בנים שמחה.
יש פה.
אומר שמה, כששואלים אותו איפה ריבונו של עולם כאשר חתמו על ההחלטה בסלובקיה לגרש את היהודים ב-1942, שאלו אותו איפה ריבונו של עולם, והוא ענה, אני מתרגם מיידיש, והוא ענה, הוא היה על יד המיניסטר שחתם על הגזרה.
קשה מאוד.
בוודאי שזה קשה מאוד. אבל ככה אנחנו מאמינים. כן? אז השאלה מדוע? נעזוב את השאלה כרגע. שנייה. כי זה לא הנקודה. הנקודה היא, האם יש ביכולת האדם היום להרוס את הכל בן רגע? התשובה היא כן. האם היכולת הזאת זה מבחינת חידוש של המאה ה-20? התשובה היא כן. ולכן אותם הוגים שחיו לפני זה לא חשבו בכלל בכיוון הזה, במיוחד כאשר החל מהמאה ה-18, כן, ראו התפתחות חיובית בכל העולם, מכל המישורים, מישור כלכלי וכו' וכו', כן? ואז זה איזושהי אופוריה כזאת שאנחנו בהכרח הולכים לכיוון הטוב. זה הרמח"ל. לא במובן הזה של התחלת הגאולה, במובן הזה שהנה אנחנו יוצאים מתקופה ארוכה מאוד של 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 מתחילה בימי הביניים ונמשך מאות שנים, כן? כאשר למעשה כמעט ולא חלה שום התפתחות חלבה. אז בתחילת הרנסאנס זה התחיל קצת בזה, אבל בעיקר במאה ה-18. ואז איזושהי אופוריה כזאת שהנה הנה 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 בידי האדם לשפר ולשכלל ולהתקדם ולפתור את הבעיות וכו'.
משכלל, אבל גם לכיוון.
ואז מגיעים ב-1914. וזה השבר הגדול. אז הרב קוק הוא קצת לפני וקצת אחרי. כשקוראים את הפנקסים שלפני, אז יש עוד את האופטימיות הזאת, וזה בא לידי ביטוי באורות הקודש בכמה וכמה פרקים, כאשר הוא מדבר בסוף החלק השני, מדבר על הרע ועל הטוב וסוף הרע וכו' וכו', כן? ואחרי המלחמה...
רואים את זה מלחמת ששת הימים.
אז זה אומר ששת הימים, ששת הימים זה משהו כאן קטן שיק.
ושנייה.
כן? ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר כשקוראים את הפרקים האלה ולראות בבחינה קרונולוגית איך הדברים מסתדרים. כן? ולכן, אני מוסיף את זה. מניטו לעולם לא לימד את אותם פרקים. כאשר הוא רצה לדבר על הטוב ולרע, קפץ מיד לכרך ג' לאותו פרק שאנחנו נראה, שהתחלנו לראות כאן, של הרע זה העיגולים וקו היושר. מדוע הוא עושה את זה? כי אחרי הירושימה ואחרי אושוויץ אי אפשר לחזור לפרקים האלה סתם ולהגיד הכל יהיה ורוד, ולכן כך וכך. לא, צריך להתייחס למציאות.
אפשר להגיד שהכל יהיה ברוד, אבל עדיין...
מבחינה אימונית, מבחינה אימונית, לא... מבחינת ההוגים שקדמו, זה לא מבחינה אימונית. זה ההבדל הגדול. זה הנקודה שהוא רצה לחדד כאן.
אז יש לי שאלה, כשאדם רוצה לעשות רע, הקדוש ברוך הוא תומך, עוזר לו.
לא. האדם עושה רע כי הוא החליט לעשות רע.
אז אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא היה שם?
כי צריך, ולכן אמרתי, צריך להביא... צריך להביא...
הוא היה לידו.
צריך להבין, צריך
חתם במקומו.
צריך להבין, בדיוק. יש אחד שחתם.
הוא
אדם.
וזה אותו בן אדם. כן? ולכן כאשר מניטו היה, כתב במאמר מאוד חשוב על השואה, כן? ששם הוא אומר קודם כל, לפני שאני אתחיל להסביר מה שאי אפשר להסביר, זאת אומרת אני לא מתכוון להסביר, אז קודם כל אני רוצה להזכיר עובדה. שמי שאחראי לשואה זה הגרמנים ועוזריהם, יימח שמם וזכרם. כי יש נטייה אצל יהודים רבים לשכוח את הדבר הזה ולעבור תמיד לסעיף השני, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ולכן אנחנו אשמים בכל דבר. לא. הרשות היא הרשות של הרוצחים. וכל עוד המערב, ככה הוא אומר, כל עוד המערב, כל עוד התרבות המערבית לא עשתה חשבון נפש אמיתי, אני לא מוכן לדון בשום שאלה אחרת. כן, אך ברגע שאני מתחיל לשאול את עצמי, האם יש סיבות כאלה או אחרות שגרמו לכך שבסופו של דבר זה, אני אוטומטית פותר את הצד השני שהוא אשם בדבר מלדון במה שהוא עשה. ואני לא מוכן לעשות את זה.
אם אני זוכר טוב את מניטו, הוא אמר, יש תליין, אבל אתה לא חייב להיות את התליין.
זה לגבי פרו, כן.
זה בדיוק פרו, שהוא היה שליח, אבל הוא עשה יותר ממה שכל העם.
לא, זה לא מקובל על מניטו.
זה לא פותר את התליין להיות תליין.
זה לא, ממש לא.
זה לא פותר את מניטו, זה לא מניטו.
זה לא מניטו, כן.
אבל פרו היה שליח של הקדוש ברוך הוא.
לא.
ברגע שאת אומרת את הדבר הזה, פספסת את הכל.
אין לו אחריות, אם שליח, אין לו אחריות.
לא,
אבל זה כן, כן.
לא יכול להיות. ברגע שאת אומרת שהוא שליח, בצורה כזאת, זהו.
זה מה שגדלתי עליו.
נכון, מה לעשות?
זה בדיוק כמו שאתמול.
בגלל זה עושים ברורים עכשיו.
מה לעשות?
למה לא?
לא.
בדיוק נשארת שאלה. השבדים שמעטופים בתליתות.
עזבי.
זה לדעתך. עזבי. הוא שליח של אלוהים מכיוון
אחר. הוא אומר, הוא שליח של אלוהים.
זה לא... למה לא?
זה לא המסגרת.
ברור.
טוב.
מה היא אומרת?
זה לא,
אנחנו מטפחים פה שני פרעים, אנחנו מטפחים פה את הרצח.
זה לא המסגרת, בסדר? זה לא המסגרת. יש מי שהשם,
זה האדם, האדון זה האדם, לא אל, לא
אסיר את זה.
כן, יש מי שהשם, וכאשר מה? וכאשר פותרים אותו באמירה כזו או אחרת מהאשמה שלו, כן?
זה לא הייתה הכוונה, זה לא...
אבל זה מה שיוצא.
כי אם הוא היה שליח, הוא לא היה אוהב אותו.
זה מה שיוצא. כאשר אומרים שמישהו שליח, שמישהו שליח צריך להבין באיזה מישור מדברים. כן?
זה כמו עצמו.
זה כאילו האמירות האלה. אז המלך כאן הוא רשע, אבל למעלה בשורש הוא טהור. כן?
נו, אז מה עשיתי שבשורש הוא טהור?
מה אכפת לי שבשורש הוא טהור? הוא השם, אני תולה אותו. כן? אני רוצה להזכיר את הדין. מישהו שרג את הנפש ואחר כך בא ואומר לפני בית דין, אני לא, חזרתי בתשובה, זה לא אני, הייתי בן אדם אחר. עכשיו הורגים אותו. למה הורגים אותו? אני כבר לא אני, נהייתי מישהו אחר. זה כל המהות של חזרה בתשובה, נכון? הורגים אותו, כי מה לעשות, יש גופה מוטלת. אז אתה לא הרגת את הנפש הזאת? אז הרגת, אז בבקשה. מה שקורה בבית דין של מעלה קורה בבית דין של מעלה, אנחנו בבית דין של מטה, ולכן רק נדון בשאלה אם זה שריפה, אם זה חנק וזה, אבל להרוג, אנחנו נהרוג. ולא יעזור לו שום טענה כזאת ש... ולכן הדיון צריך להיות קודם כל הדיון במציאות.
אולי הטענה הזאת של רגע של שיגעון.
שמה?
שזה רגע של שיגעון, כן?
עזוב, עזוב, אני לא מדבר, אני לא מדבר על המקרים האלה.
אני מרגיש אחר.
כי אחרת, אחרת אנחנו... ב, 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 בלי אפילו לשים לב, בלי אפילו לשים לב, אנחנו אומרים את מה ששפינוזה אמר.
הוא המוסלמים, היד, היד
כן, כן, גנב, אבל, אבל שפינוזה זה נשמע יותר טוב. זה נשמע יותר טוב, ככה, בסדר? כן. הרי מה הטענה שלו? הכל מוכח. ולכן אי אפשר לבוא בטענות לאדם ולהגיד אתה אחראי למשהו. כן, לא רק הוא, הכל מוכח. זה שעכשיו עשיתי את הצד הזה היה מוכח.
לא מוכח, הייתי חייב לעשות את זה.
לא יעזור שום דבר, זה התפיסה שלו. זה לא רק הוא, גם לייבניץ אומר דבר דומה לזה, וכמובן שאצל המוסלמים הסונים זה בדיוק אותו דבר וכולי, כן? כי זה הרבה יותר קל, אני לא אחראי לשום דבר. מה אתם רוצים בשביל אני?
כולו מילה.
לא, כולו מילה. לא, מהשטן.
מניסטן.
מהשטן. כן, כן. תראו, תראו מה הוא גרם לי לעשות. זה פתגם ערבי.
אבל השליח רע בידי הרשע ושליח טוב בידי צדיק. זה לא ככה, זה אי אפשר לנתק את הדברים.
מנעים לך הדבר הזה?
מנעים
לך, כן? אבל מה לעשות? אין ציטוט כזה בשום מקום. מה אני אעשה? כתוב במדרש, כתוב במדרש, וזה הציטוט המדויק, כן? על המילה ויחולו, שהקדוש ברוך הוא שבת ממלכת עולמו, אבל ממשיך במלכת רשעים וצדיקים. מזה פיתרו כל מיני תיאוריות לגבי כל מיני דברים, אבל זה לא כתוב. לא רק שזה לא כתוב, זה מסוכן. כי ברגע שאני בא ואומר, בסך הכל, אני, אז מה? אני לא, אני שום אחריות על שום דבר. מבחינה מוסרית, זה אסון. ואכן מניתו, לא מוכן לקבל את הדברים האלה.
אין דבר כזה.
לא, כן.
קטסטרופה,
אנחנו לא
מקטסטרופה. גם
ברצח זה מצב מאוד קשה.
כן.
אז מבחינה פסיכולוגית יותר קל לקבל את זה בצורה.
פסיכולוגית של מי?
של האדם.
איזה אדם?
גם שרצח וגם זה ש...
שמה?
שקרה לו האסון.
לא.
זה כל
מי שמיים. סליחה, לא, לא, לא.
רוצים להשאיר את האדם בבורות,
לא נכון.
יש,
יש,
יש. את הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה את זה?
יהיה עולם הפקר.
קודם כל, קודם כל. צריך לעשות ההבחנה ברורה. בין מי שחווה את הדבר ומי שצופה מן הצד. כל ההסברים האלה הם תמיד באים מן הצופים מן הצד. שכדי להשקיט את מצפונם הדתי, כן, ממציאים כל מיני דברים שאין להם שום אחיזה במציאות. וכל יום אנחנו שומעים את השטויות האלה. כן? נפטר ילד בן כמה חודשים לפני חודש בערך. מה אמרו על ההורים המסכנים בשבעה במקום לשתוק?
גלגול של איזה
צבא. לא, 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 לא גלגול. את יודעת שבתור ספרדיה את לא צריכה לחבוש פאה.
אה, אוקיי.
בסדר? הבנתם את הרמז? יפה. כן, כן, זה מה שאמרו לו.
שספו אותה עם הפאה.
כן, כן, זה מה שאמרו. כן?
יש
אז מה הוא אמר? יש ספו אותה עם הפאה, זה מה שהוא אמר בזמנו. כל ספרדיה שהולכת עם
פאה, ספו אותה עם הפאה. בסדר. סליחה שאני
מצטטת. למה
סליחה,
זה מה שהוא אמר.
אז מה?
אז
מה?
אז מה? אז אם הוא אמר, אז מה?
עוד
גזוקט. כן, אז מה?
זה לא מתאים.
הוא אמר.
מחפשים את הסיבה.
איזה סיבה? לא, 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 שותקים. שותקים, לא, שותקים. בוודאי, כל דבר, מיד יש להם תשובה. בטח היום נקרא כל מיני הסברים למה שקרה אתמול, שבטח הספר תורה היה פסול, המזוזה בכניסה ובתפילין ימצאו כל מיני פגמים וכו'. אוסף של שטויות. אוסף של שטויות, קודם כל לשתוק. ולא מצאתי לגוף, אלא שתיקה. זה הכל. כן? וידום אהרון. הוא לא התחיל להסביר לנו מה קרה לבנים שלו, אלא וידום אהרון.
מה קרה הוא לא צריך לנהל, למה קרה?
בסדר. וזה ההבדל הגדול.
יש דברים לא מובנים.
אז מה? יש דברים לא מובנים. ו... כל שאר הדברים הם ברורים לי?
לא.
לא, אז יפה, אז תתחילו עם שאר הדברים לפני שאתם מתעסקים עם הדברים האלה. קודם כל שתיקה. מקסימום להחזיק את היד של הבן אדם. אז זה שאנחנו נשארים עם כל מיני דברים, לא יודע, אז בא, בדיוק, רבי נחמן כבר אמר, יש דברים שאני לא מבין, ואני חי עם זה. אני חי עם זה. הוא לא דיבר על האמונה, על כל מיני דברים. אני חי עם זה.
ויודע שאני לא יודע.
ואני יודע שלעולם לא ידע. שלעולם לא ידע.
אבל אולי ידעו.
לא. הוא אומר, אני יודע שלעולם, כי זאת חידה. למה אני לא יכול לדעת? לא הייתי שם. אז זו השאלה שהקדוש ברוך הוא שואל את יובה בסוף ה... בסוף הספר, אחרי שהרעים אמרו את כל השטויות שלהם בסגנון של לא היית צדיק, בטח לא שמת לב, חטא פה, חטא שם, בגלגול הקודם, כל השטויות האלה, כן? אמרו.
באו לרקוד לו על אדם.
כן, כן. אז בסוף.
טבע של
האדם, תמיד. עזבי, לא, לא טבע של האדם, לא טבע של האדם. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא פותח אחר כך בנאום, 50 שאלות שואל אותו. 50. לא אחד, שרי 50. יש כאן תנ"ך, בכנסת בדרך כלל אין תנ"ך. יש, אני סתם משמיץ. סתם משמיץ, כן?
זה לא ישיבה.
זה בטעות, זה בטעות, זה לא צריך להיות פה. מישהו מבחוץ הביא מן הסתם את ה... כן. אז הוא שואל איפה זה. קהלת, אסתר, דניאל, לא. לא.
איפה היית כשיסדתי את העולם?
לא, לא, לא ככה, הוא שואל, יסדתי ארץ.
כן?
כן, כן, זה לא אותו דבר. כן. לא, למה... תהילים, 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 תהילים. כן, זה תהילים משלי. יופ, הנה הגענו. ויוסף אליהו, זה עוד לא. למד זין, איפה מתחיל למד זין? טוב. חסר לי כאן משהו, שנייה. איפה מתחיל הפרק הזה? הנה, בפרק למד ח'. ויען השם את יוב, מה? מי הסערה ואומר? מי זה מחשיך עצה במילים בלי דעת? זר נע כגבר חלציך ושלחה ודיעני. טוב, עכשיו מתחילים 50 שאלות. איפה היית ביזדי ארץ? אגד אם ידעת בינה. נו, מה זה השאלה הזאת? ברור שלא הייתי. אז מה אתה רוצה ממני? ככה פותחים שיחה. וזה ממשיך.
כדי שבחו
שאלת היום? 50 שאלות. הוא לא מבין אף שאלה מכל הסיפור הזה. כן? כי הוא לא היה. אז מה אתה שואל אותי מה קרה בבריאת העולם? ברור שלא הייתי. אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא עונה לו. והיה אני אוהב את השם ויאמר, אין קל אותי, מה ישיבך? אין לי מה להגיד לך. ידי שמתי למופי. אחת דיברתי ולא הנה, ושתיים ולא אוסיף. אני... אז כדי להוסיף עוד מנה, פעם שוב. ויען השם את איוב, שערה ויומר, ועוד פעם, פרח, רשימה אינסופית של שאלות. מה הוא רוצה להגיד לו? כי בסוף, מה התגובה? ואין איוב את השם ויומר, ידעת כי כל תוכל, ולא יצא ממך מזימה. מי זה מעלים עצה בלי דעת, לכן הגעתי ולא אבי, נפלאות ממני ולא ידע. שמע נא ואנוכי אדבר, אשר לך עוד יעני, לשמוע אוזן שמעתיך ואתה איני רעתך. על כן אמז וניחמתי, על עפר ואפר. איך? איפה הנחמה כאן?
הוא רוצה
להוכיח
לו כמה הוא קטן,
כמה הוא... אבל זה הוא יודע לבד, מה אני צריך מישהו שיבוא ויגיד לי את זה? אבל עצם הדיבור, עצם הפנייה, מבחינת יוב הוא מבין שמי שהוא שהוא מכיר אותו בעולם פתאום מתעניין בו. זה לא שהוא מבין עכשיו מה קרה. ואפילו אם יקבל עכשיו פי שתיים עם כל מה שהיה לו לפני, זה לא אותו דבר, מה לעשות? אבל זה לא משהו שעשה לי את מה שהוא עשה לי, אלא זה מישהו שעכשיו פונה אליי ואומר, אתה מבין קודם כל שיש דברים שאתה לא יכול להבין? כי עצם הידיעה, עצם ההבנה שיש דברים שאני לא יכול להבין, זו הבנה חשובה ביותר.
זה לא אומר שאין שאלה. אבל זה אומר שיש דברים שהם מעבר למילים. איפה היית כשביזדיאס? לא הייתי. אז למה הוא שואל? הוא שואל כי איוב כלול במחשבת הבריאה, כמו כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, שאתה חושב שאין משמעות לשום דבר, אז קודם כל אני אגיד לך דבר אחד. אם אני בראתי אותך עכשיו, במקום מסוים, בזמן מסוים, סימן שאני צריך אותך. לא רק אותך, רק אותך. כי יש לך משימה שרק אתה יכול, אם אתה רוצה, לבצע אותה.
אבל אתה לא יודע מה
היא. אתה לא יודע מה היא. ואתה לא תדע מה היא, וזה לטובתך שאתה לא יודע. כי אם אתה יודע, אז היית כמו מי שמשחק בקוביות, וכבר יודע את המספר, אז כל השאר הדברים לא מעניינים אותי. וכמובן שאין בחירה.
אז מה כל ההתעסקות היום בפסיכולוגיה, לחפש את עצמי, מי אני, מה הייעוד שלי בעולם הזה? אתה שומע את זה כל הזמן בכל השיעורים.
כן, פסיכולוגיה בגרוש.
כי כל הזמן אני מרגישה שזה לא נוגע בי, כי אף אחד לא נוגע.
זה הדעה שלי, פסיכולוגיה
בגרוש. סוף הימים, אתה
יודע. פסיכולוגיה בגרוש, כי במקום לדבר על הדברים החשובים באמת, שזה הזהות שלי, מי אני בתור יהודי, מי אני בתוך אדם, זה מה שרוצה מניטולה, כן? כן? אז מתעסקים בשאלות ש... סליחה, אין להם שום מקום. זה לא שאין להם שום מקום, יש להם מקום, כי זה חלק מהשיח, כן? אז יש לזה מקום, כן? אבל למה פתאום מעלים את השאלות האלה? כי אני כבר לא יודע מבחינה זהותית מה זה אומר להיות יהודי.
זה מתחיל בלא יודע מה זה להיות אדם.
זה
מה
שאומר, אמרתי. לא, קודם כל יהודי, ומה המשמעות של להיות יהודי כאחד מהזהויות האנושיות. כי יש עוד כמה. אז אם אני לא יודע מה זה אומר להיות יהודי, שחי בתקופה מאוד מסוימת, כן, במקום מאוד מסוים, אז אחר כך אני אשאל סתם שאלות שעל אני שלי וזה, כי הלכתי לאיבוד. כי אף אחד לא דאג להסביר לי את הדברים הפשוטים ביותר, הברורים ביותר. למה? כי יש מבוכה. או שממחזרים, ממשיכים למחזר את הדברים שנאמרו לפני התחלת הגאולה, ואז הן לא רלוונטיות בכלל, וזה מה שקורה ברוב המקומות, כן? או שהם מפחדים מלהתמודד עם השאלות באמת הזה. כי אני כבר לא יהודי, אני רוצה להיות, אני כבר ישראלי, שזה אומר שאני לפי מניטו, אני עברי דרך. אז מה המשמעות של האמירה הזאת, אני עברי בדרך? אני צריך לבוא לצקת בתוך זה התוכן החיובי. נו, מי יכול לעשות את זה?
האם זה לא מספיק המצוות?
מה זה המצוות?
בשביל להרגיש אני יהודי?
לא, עובדה, רוב העם היהודי לא מקיים מצוות ומרגיש יהודי. מה אני אעשה? זה נכון כבר 150 שנה. זאת השאלה של הרב קוק בהתחלה. הוא הראשון שיעז להתמודד עם השאלה. עובדה היא שבמהלך דור וחצי, 30 שנה, רוב העם היהודי עזם את קיום המצוות. שאלה, מדוע? על כל המצוות, זה שעזב. בעת, זה אפילו יותר מעזב, כן? מה קרה? זאת השאלה שלי. אז אני יכול לבוא להגיד, לא יודע מה, תשובה שזה, הציונים, המתבוללים, המשכילים, זה התחיל עם המשכילים, אחר כך חליפו אותם בציונים, כן? גרמו לקר וזה. שטויות. מבחינה היסטורית זה לא מחזיק מים.
תפסו את ארץ ישראל.
מה זה במקום? אבל למה במקום?
אבל עובדה
היא... אבל למה במקום? קודם כל עובדתית זה לא נכון. רוב היהודים לא תפסו את ארץ ישראל.
אמריקה.
אלפים בודדים. באותה תקופה... תוך 50 שנה עוזבים 3.5 מיליון יהודים את התחום המושבות שברוסיה. למה?
היו שאלות ולא היו תשובות
עליהן. יפה, אז למה לא היו תשובות? כי התשובות כבר לא נתפסו על ידי אותם אנשים כתשובות לעניין. מה זה לעניין?
זה לא הספיק להם.
אז למה זה לא הספיק? הרי זה הספיק במשך 1,000 ומשהו שנה.
משהו
יתקומם. יפה, משהו, משהו זה, וצריך להתייחס למשהו הזה. מה שמאליטו בא ואומר, אי אפשר לחשוב כפי שחשבו לפני מלחמת העולם השנייה. מה לעשות?
משהו התפתח.
זה לא רק שמשהו התפתח, זה עולם אחר. ויש נתונים אחרים לחלוטין. אחד מהנתונים החשובים ביותר, בין רגע האדם יכול פתאום לשים קץ לסיפור הזה שנקרא האנושות. כן? אז או שמתייחסים או שלא מתייחסים. נוח ששומע שלא מתייחסים, אומר לא רלוונטי. יש לו עוד שאלות מעבר לזה כמובן, כן? הוא שואל שאלות זהותיות.
מי
לא? לא, הנוח שלנו שואל שאלות זהותיות. מי אני? מי אני? וכאשר לא באים לו, לא באים אליו ואומרים לו מי הוא, כן? אז הוא אומר בסדר, אז אני אמצא, אחפש את האני שלי איפשהו. ואז מגיעים לזה שפתאום הרבנים הפכו להיות פסיכולוגים. טוב, מה לעשות?
העניין היא שכל אחד אומר למשהו אחר. העניין תמימה היא שהדריכה. וקרה מה שקרה.
ומה? קרה מה שקרה, אז זהו בדיוק, קרה מה שקרה, אז לא מבינים. מה קרה? זה מה שהנוער רוצה להבין. מה קרה?
הוא מקבל מיליון תשובות שונות.
לפי דעתי הוא לא מקבל הרבה תשובות, אבל זה סיפור אחר.
תשובות שהוא לא מקבל אותן.
אז לכן זה לא נקרא תשובות. לכן זה לא נקרא תשובות. זה הסיפור. טוב.
בעזיבת המשפט גורמת להתבוללות
גורמת. טוב. תודה. תודה. יש בזה משהו.